הגמרא בדף ח', אני קורא בדף ח', מדברת, הנה, חילקתי לכם קצת מקורות, כי לא הספקתי להכין לכם, אז מבקש בכל אחד לקח דף, כי אני אתייחס למה שכתוב בדף. הגמרא בדף ח' מתייחסת לכניסה לתוך בית הכנסת. אמר רב חסדא, 7 שורות בתוך השורות הרחבות, 10 שורות. לעולם ייכנס אדם 2 פתחים בבית הכנסת. אמירה מאוד מעניינת, 2 פתחים, חתם על א'. שאלת הגמרא, 2 פתחים, סך הדייתך, אלא אם השיעור 2 פתחים ואחר כך יתפלא. אז בבבלי די ברור שאין צריך להיכנס דרך 2 דלתות. 2 פתחים? אלא שיעור 2 פתחים. בישלמי זה לא כל כך ברור. ישלמי, בואו נתחיל עם הישלמי בדף. מבחיס דמר זה שנכנס לבית הכנסת צריך להיכנס לפנים משני דלתות. בבבלי הלשון הוא פתחים. אז אפשר להגיד שזה שיעור 2 פתחים. כמה זה? פתח 4 טפחים. זה 8 טפחים בתוך בית הכנסת. בישלמי משמע שזה דווקא כניסה לתוך 2 דלתות. מה איתם? אשר אדם שמר לי לשקור על דלתותיי, יום יום. רפונה בבבלי לא מביא את הפסוק. הגמרא מביא את הפסוק לבני כן, רפונה לא מביא את הפסוק של דלתותיי. אבל בישלמי, לשקור על דלתותיי כן מובא. ויש אנשים שבונים את בית הכנסת, שבאמת מקפידים לבנות אותו כדי שאדם ייכנס דרך 2 פתחים. אצלנו זה די אוטומטי, כי יש את הפתח החיצוני ויש את הדלת הפנימי, כן? בדרך כלל יש דלת לתוך האולם, לתוך בית המדרש, אבל בבתי כנסת היותר עתיקים זה לא היה מובן מאליו, כי בית כנסת זה הרבה יותר קטנצ'יק, וזו שאלה מאוד מעניינת, את כמה עלינו להקפיד על כל הדרישות האדריכליות שפעם היו בבתי כנסת, שכל התנאים משתנים. פעם מישהו ראה בית כנסת שהמקום החזן הוא מונמח, נמוך יותר. הייתה איזה מנהג באירופה כדי לקיים את הדין ממעמקים שהחזן יתפלל לקדוש ברוך הוא, ממעמקים שפשוט חפרו והנמיכו את המקום שחזן עומד. ממש בראשית הבית כנסת איזה בור והוא עומד שם, הוא קדם מכל. אני ממקר, אני פעם ראיתי בית הכנסת.
זה לא מנהג של
קראים? מה?
אני הבנתי שזה מנהג של
קראים. לא, לא, לא. קראים נהגו את זה, אבל זה מובא בספרים. זה מובא בספרים.
אבל בגלל הלשון שאני עומד לפני הטבע, לא?
כן, זה חלק מרד לפני הטבע. אז השאלה היא אם היום יש את אותו אפקט. פעם היה בתי כנסת הרבה יותר קטנים, וכולם עמדו ביחד, זה שעמדת ליד החזן, והוא קצת נמוך, אז זה יצר אווירה, אבל היום בתי כנסת שלנו די גדולים, וזה שהוא עומד שם, אבל יש אנשים שמאוד מאוד מאוד מקפידים בעצם לשמר את הארכיטקטור, את האדריכליות, את המבנה של הבית כנסת. אם המבנה של הבית כנסת זה דבר שיכול לעבור גלגולים, אז צריכים לשמר ככה היו וככה אנחנו ננהוג. אבל ברור שבבבלי הכוונה היא לא לעבור 2 דלתות. כי הבבלי עצמו, מה 2 פתחים? אלא שיר 2 פתחים. אבל בבבלי לא ברור מה זה שיר 2 פתחים. מה הכוונה של שיעור 2 פתחים? אז ברשי, רשי טוען, שיעור של 2 פתחים רוחב. ייכנס לפנים, ייכנס 8 טפחים, שלא ישב סמוך לפתח. דנראה עליו כמסוי, עיכוב בית הכנסת, והמזומן סמוך לפתח לצאת. מה רשי טוען? שאתם חייב להיכנס לתוך בית הכנסת, ולא לשבת ליד הדלת, כי אז מראה שלא רוצה להיות שם, לא רוצה לברוח. עוד מעט נקרא פרשת בעלותך, כי תינוק הבורך מבית הספר. זה תמיד פרשת בעלותך, תמיד חלה כשאמריקאים עוזבים. ממש נבואה, כי תינוק הבורך מבית הספר. זה החטא של עם ישראל שברחו מהר סיני. אז אנחנו בישיבת הר ציון מקיימים את המדרש, חוגגים חג שבועות, הר סיני, ובורחים החוצה למחנות. אז כתינוק הבורך מבית הספר. אז כאן יש את הדין הספציפי, וגם את הדין היותר כללי, ושניהם שייכים. כן? הדין הספציפי, לצערי, יש לפעמים תפילות או מצבים בית הכנסת, תלוי הרבה במבנה של בית הכנסת, שהם מכל מיני סיבות מתרחקות מהאקשן, מתרחקות מהמקום שמתפעלים עם כוונה, רוצים מקום לדבר עם החבר שלו, נדבר עכשיו על הפטפוטים בשעת התפילה. אבל גם אתה לא מדבר, זה שאתה רחוק מהאקשן, זה מראה שאתה לא נכנס לתוך, אתה לא רוצה ללך קצת בחוץ, קצת, לא רק כדי לברוח כשהתפילה מסתיימת, אלא כדי לא להשתייך לגמרי, לא להיות לגמרי בפנים. לפעמים זה עזרת נשים, כן, כמה בבית הכנסת, אני זוכר שבבית כנסת שהתפללתי בארצות הברית, היה איזה מקום רחב ליד הדלת, עד שאנשים הצטופפו שם, התכנסו שם, כל הזמן הגבאי של אבא שלי, כל הזמן, לא להיכנס לתוך בית הכנסת, לא לשבת, יש מספיק, זה ברור מוכר לכולכם. אז אני אומר לכם, אל תהיו מהציבור הזה. כן, אמרתי לכם כל הזמן, כוונה זה מאוד מאוד קשה לשלוט עליו. מאוד קשה לשלוט על הכוונה, אבל יש דברים בתפילה שאתה יכול לשלוט עליהם. וחלק מזה להגיע בכבוד, לשבת, בתוך בית המדרש, בתוך בית הכנסת, במקום מכובד, ולא כל הזמן להיות רגל אחת בפנים, רגל אחת בחוץ. כמובן, יש פה מסר אחר, לא מסר ליטרלי, אלא מסר משלי, כן? לא לברוח מתפילה. זה גם כן, מי שרוצה באמת להקפיד, לעשות את עכשיו, לקבוע לעצמך לחיים, אתה לא מוריד תפילין, עד שהתפילה נגמרת. כמובן, יש פעמים שאדם חייב. הטיסה יוצאת, הרופא קורא, המונית מחכה, אישה, ברור שיש מצבים שאדם חייב לחלוץ תפילינו. אבל אלו הם הנורמות וההרגילים, שאם אתה כאילו אפילו בלי כוונה נכנס אליהם, מאוד קשה לשבור אותם. אם אתה יודע מראש שאני לא ככה, ואני לא אהיה ככה, ואני אקפיד כל חיי, אז בעצם הם פשוט לא הרגלי תפילה שלך. וכמובן, כמובן, פעם הייתי מאיר לאנשים, היום אני כבר לא מאיר לאנשים כי אני שקוע במשהו אחר, אבל תמיד, תמיד, תמיד יש את המגידי עלינו ליד הפתח, כן? מגיע עלינו לשבח בתפילת ערבית, ויש הצטופפות ליד היציאה, ואומרים עלינו לשבח לאדון הכל, שזה באמת באמת דברי הגמרא, אתה נמצא חצי בחוץ, חצי בפנים, וזה לא נעים להיות תמיד מאותם אנשים ש... כמובן, יש מצבים שכל אחד חייב לברוח, ויש מצבים שצריכים לעמוד ליד הדלת הכניסה, ויש... אבל הרגלי תפילה, כן? אם אתה מחליט לעצמך עכשיו, שאתה מגיע בזמן, ואתה לא מדבר, ואתה לא מצפה בחוץ, ואתה לא פותח טלפון, אז 90% מהעבודה כבר הצלחת. השאר זה הכוונה, הכוונה כן טובה, לא טובה. כיבדת את התפילה, יצרת אווירה של תפילה, יצרת עטיפה, ואז לפעמים כן מצליחים, אתה לא מצליחים, אבל ברגע שאין לך את ה... מבנה ואת השלד, אז הכל נופל והכל ככה מתפורר. הטור מביא דעה אחרת, אז יש לי גם כן עניין מעניין. הטור בסימן צדק, הטור טוען, להיכנס, ויש אומרים שלא ימהר להתפלל, אלא ישה כדי הילוך שיר בפתחים. הכוונה היא לא איפה אתה יושב, אלא איך אתה מתפלל. אתה נכנס ככה ברץ ולא מחכה ויושב או שאתה... אז כמובן זה כולנו, זה מסר טוב לכולנו, כולל אני, כי בעצם החיים שלנו הפכו להיות חיים מאוד 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 לחוצים ומאוד דרוכים ומאוד מועסקים, וכל אחד מגיע לתפילה, בקושי מגיע לתפילה בציבור, זה שיגיע 5 דקות לפני, זה איזה חלום שלא תמיד מתממש. אבל לפחות להתרכז ולחשוב, זאת הסיבה שאני חושב שבתפילת מנחה זה טוב בשעת הקדיש להתרכז לפי התפילה ובמעריב להתרכז לפחות בברכו, להגיד את ברכו בכוונה, גם אם לא הכנת לפני כן, יש את אשר יש רביתך, יש את הכנה לפני התפילה, מי שיכול להגיד קורבנות זה עוד יותר טוב, אבל לא לנהל איזו תפילה בהולה, שאתה לא משתה ולא מעכה ו... כמובן, החסידות נקטה את זה כמשהו מאוד רצוני, כדי כך שזה הצדיק ביטול זמני תפילות, כי החסידים הראשונים היו שומעים שעה לפני ושעה אחרי. אנחנו לא נוהגים ככה, וזה יהיה יוהרה למי שיושב שעה לפני ושעה אחרי, כי זה לא מתאים, זה לא משקף את עבודת השם שלו בכלל, אבל זה מסר שכדאי להדגיש אותה. אוקיי, רק להזכירכם, רק לידע אתכם, רב עמיטל תמיד היה נותן שיחת פתיחה בזמן אלול, אני מצטט את הגמרא הזאת, לא במסגרת של תפילה, אלא במסגרת של תיכנסו לתוך עולם התורה. אל תיכנסו כאילו רגל אחת בפנים, רגל אחת בחוץ. מה הכוונה שני פתחים? שמי שרוצה לקלוט תורה ולצליח בתורה, הוא צריך להיכנס לתוך התרבות של בית המדרש בצורה מלאה, ולא לפחד מאישה גדולה, כי רבי טל הכיר. אתם לא מבינים עד כמה רבי טל היה מהפכן, כי רבי טל פיתח את הישיבה הזאת וכל המושג של הסדר בתקופה שרוב האוכלוסייה לא הבינו מה זה ישיבה. רוב הסבות שלכם לא הגיעו לישיבה, לא ראו ישיבה, לא הבינו ישיבה, הוא פשוט שיווק את המושג הזה לאנשים שלא הכירו מה זה תורה, מה זה בית המדרש, מה זה עולם התורה, והוא ידע שאנשים, הבחורים, יפחדו להיכנס, כי מה שמועל תורה, דברים מפחידים. אז הוא תמיד נתן לנו את השיחה הזאת, שאני רוצה ב-VBM, שהכניסה זה אחת מהשיחות המפורסמות, להיכנס לתוך בית המדרש, שני פתחים, שני רגליים, לא רגל אחת בחוץ, אלא לא לפחד ממה שקורה בתוך בית המדרש, ולא לפחד מאישה גדולה. אז רק אני מפנה אתכם, כשזאת הייתה גמרא מפורסמת באגדות של ישיבת הר עציון. אוקיי, יש אגדה אחרת שמדברת על שידוכים. גם על שידוכים, גם על תורה. אז בואו נדבר על שניהם. אומרת הגמרא, זאת יתפלל גם בדווחת כל חסיד אליך להתמצא. חסיד יתפלל על הזמן שהוא מוצא, לעת מצא. מה זה לעת מצא? אז אמר חנינה, לעת מצא זו אישה שנאמר, מצא אישה, מצא טוב. במערבה, כי נסיב אינש איתסה בארץ ישראל, אמרי לה, אמרו לאדם, הכי, מצא או מוצא? מה עשית? מצא? מצאת אישה טובה? זה מצא, מצא אישה, מצא טוב. מוצא! כי מוצא נאמר ממוות אישה, פסק בקהלת. כן, שאלה מעניינת. או, התרסתי רב, נו. אישה טובה, לא טובה. מוצא או מוצא? טוב או שם מוות? אני קצת לא נעים. כן, כנראה שהנועה שלנו היא קצת שונה. לא כל כך פיסי כל הזמן. נו, מוצא או מוצא? היה איזה סיפור על חיים גרזינסקי, שהוא היה חכם הדור, של הדור לפני השואה, שפעם הוא שולח מכתב ברכה לבחור שיתרס, הוא אמר לו במכתב, תזכה לרעי חיים ולא לרעי חיים. מישהו יכול לפנח את החידה הזאת? רעי חיים עם אישה אשר אהבת, זה הגמרא אומרת, רעי חיים הפסוק, גם תורה, גם אישה רעי חיים. ומה החלק השני? רחיים על צווארו ויעסק בתורה, אדם מתחתן ויש לו זמן לעסוק בתורה, אז הוא אומר, תזכה לרעי חיים, צריכים להיות למדון כדי להבין את ברכת ארסן, איכולי ארסן, הכרטיס ברכה של חיים, רחיים עוזר. אז הנה, מצא או מוצא? אישה טובה או אישה לא כל כך טובה, כי מוצא אני מר ממוות את האישה. אז כאן הגמרא מדברת על כך שאדם מוצא אישה. בין כך ובין כך, המילה האופרטיבית היא למצוא. וזה כמובן מזכיר לנו את הגמרא בקידושין. כלומר בקידושין מדף ב' עמוד ב', כולם קוראים, לומדים את הגמרא, מי חוזר על מי? בעל אבידה מחזר על אבידתו. זאת הסיבה שאיש מקדש את האישה ולא ההפך. למה אישה נחשבת בעל אבידה? כי אישה נוצרה מצלם של אדם, אז זה חלק עבוד ממני. אז יש כאן שני מסרים, המסר הפשוט הידוע והמסר היותר חשוב. המסר הידוע הוא שמה זה למצוא הוא זיווג? זיווג זאת השלמה, לא חיקוי. אתה לא רוצה להתחתן עם עצמך, אתה רוצה להשלים את עצמך, מה שחסר לך. אז אסור לך לחפש את עצמך עם החצאית. אלא מה חסר לך, ואיך האישה הזאת תשלים אותך, ואיך אתה תשלים אותה. בסך הכל יש כאן פירוד. של משהו אורגני, הקדוש ברוך הוא הפריד בין איש לאישה, וזה שאתה מתחתן, אתה דווקא רוצה אישה שיש גוונים ויכולות ותכונות ושאין לך. אבל כאן יש משהו אחר, זה לא שהקדוש ברוך הוא הפריד בין שניים, אלא שהקדוש ברוך הוא הפריד ביני לבין אשתי, וזאת עבידתי, ואני חייב למצוא, אני המוצא והיא הנמצאת, אני הבעל עבידה והיא עבידה. ומה לשון הגמרא בקידושין, ותזכו את זה היטב, מי חוזר על מי. כדי ששידוך, כאן אני לא מדבר על גמרא, אני מדבר על היום, על המשבר השידוכים, משבר רווקים, כדי ששידוך ותשאל כל פסיכולוג, כל מאמן, כל מי שיועץ שידוכים, האדם, הבחור, הוא צריך לחזר אחרי האישה. זה מאוד מאוד פנימי, זה מאוד פסיכולוגי, יש גם קשר מיני בזה, זה... והרבה הרבה מהשידוחים והקשרים שלא מצליחים, מתי הם נתקעים? נתקעים בשלב הזה שהבחור לא מסוגל לעשות את החיזורים. זה נותן לאישה, זה נותן לבחורה תחושה מאוד מאוד עמוקה, של ביטחון לדעת שהיא נרצית, שהבחור חושק אותה ורוצה אותה וישמור עליה. ואם זה הפוך, אני אומר לך, תבטל את הקשר עכשיו. לפעמים אני רואה שהאישה מובילה והבחור לא מוביל, אני יכול לנבא לך, זה לא יצליח. חבל על הזמן, אתם סתם בטוזים את הזמן. הבחור צריך להוביל, הבחור צריך לחזר, ואם אתה נמצא באיזה קשר, למה שאני אחזור, היא תחזור אליי, למה שאני מבקש, אל תיפול לתוך הפח הזה. וזה חלק מהפח של אלוקי אנשים היום. כי כל אחד מחכה לשני, ואין את העוצמה, ואין את האומץ לב, ואין... משום מה, בחורים מפחדים, נתקעים, מעוקבים, קשה להם. מתי נמצא בקשר, מצוין שתיכנסו לקשרים, אתם המובילים. כמובן, אתם לא חולקים, נותנים אוויר לכולם, וצריכים קצב, ולפעמים הקצב שלך או לא הקצב שלה. אבל בסופו של דבר, כדי לקדם את הקשר, וכדי להביא אותו ל... הצלחה זה הלכה. ותזכרו את הגמרא הזאת בברכות, ואת הלשון היותר ברור של הגמרא בקידושין, מי חוזר על מי? הבעל אבידה מחפש את אבידתו. הקדוש ברוך הוא תכנית את זה עמוק עמוק בתוך הפסיכולוגיה של אישה ושל בחור, ושל בחור ובחורה, בעל ואישה, וזה לא רק כמובן בשעת היציאות והקשרים, אבל גם כן בזיווג, בחיי נישואים, מי חוזר על מי? זה לא שוויון שכל אחד חוזר לשני, לפעמים הדיבור על שוויוניות מוחק את ההבדלים. שוויון זה לא שאין הבדלים. שוויון זה שיש לכל אחד את הזכויות, וברוך השם, מצינו זכויות והגענו למצב שיש את שוויון בזכויות. אבל שוויון זה לא שוויון בזהות. וזה חלק מהבעיות שלנו, משבר אחד כל כך, כל כך קשה. שאומר לפי הציבור שלנו, כל כך קשה, מספרים גבוהים וזה... ברוך השם, אתם לא הגעתם לשלב הזה, ואני מברך אתכם שלא תגיעו לשלב הזה שאתם מברכים זקינים וקשה. אבל לנשים זה עוד יותר קשה, וזה משפיע שהורס את הקהילה שלנו. וחלק מהמשפיע זה חוסר הבנה הזאת של מי חוזר על מי. כמובן, יש דעה אחרת של רבי נתן. רבי נתן אומר, לעת מצוא, זה תורה. הכוונה היא, נתראה כל חסיד לעת מצוא, זה לא למצוא אישה טובה, אלא למצוא תורה. וכמובן, זה מזכיר לנו שעד כמה שאדם משקיע בתורה צריך סייעת דשמיא, אז זאת יתפלל כל חסיד לעת מצוא. אבל זה מעניין שהתורה מוגדרת כעבידה שאתה מוצא. כן? לתורה יש ארבע משלים. אנחנו קוראים את התורה, כי לקח טוב נתתי לכם. אנחנו מקבלים את התורה כמתנה, ממדבר מתנה. אנחנו יורשים את התורה. תורת ראש הקהילת יעקב, ואנחנו גם מוצאים את האבידה. איזה פסוק מזכיר לנו שתורה נחשבת מציאה, אז קודם כל הפסוק הזה לפי רבי נתן, אבל גם הפסוק של דוד המלך. פרק קי"ט בדף, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלום רב. האמרות של תורה נחשבות אצל דוד כמוצא שלום רב. וזאת גם כן הלשון של הגמרא בבבא מציעא, של יגעת ומצאת, תאמין לה, יגעת ולא מצאת. למה התורה נחשבת אבידה? מה הכוונה שהיא אבידה? זה שאני קונה אותה, בסדר, זה מסמל את ההשקעה ואת העמל ואת הקניין, שאני צריך לתת משהו עבור התורה. זה שהיא ירושה, שהיא ניתנת מהדור הקודם. זה שתורה היא מתנה, ברור, כדוש ברוך הוא מקדש אותנו, קידושין וחיתון ואהבה. אבל איזה מסר של תורה נמצר בכך שהתורה היא עבידה. אז סולובייצ'יק, אם כבר מצטטים אותו, היה שואל את השאלה הזאת. מסופר בחז"ל שהקדוש ברוך הוא מלמד את התינוק ברחם אמו את כל התורה כולה, עד רגע לפני שיוצא לאור העולם, שהמלאך בא, נוגע לו מתחת לאף, ומשגיח לו את כל התורה. אז סולובייצ'יק שאל, נו, אם המלאך ישגיח אותו, למה הוא לומד? סולובייצ'יק אמר פשוט, למה ששכחת, הוא עדיין חלק מהקשקש שלך, הוא עדיין נמצא בתוך הדם שלך, עדיין נמצא בתוך התת מודעות שלך. זה תורה שכבר למדת, לא שאתה מחזיר אותה, אתה חוזר, אתה מחפש את הדבר שנשכח ממך, ואתה לא איזה חורש, איזה קרקע בתולה, איזה דבר בתולה. עכשיו, באיזשהו מקום, בתוך ליבנו, בתוך נשמתנו, יש את התורה. זאת גם בשורה מבטיחה, בשורה מנחמת, כמה שתורה נראית לנו כקשה, וכל סוגיה היא קשה, אם באמת באמת נתכנס בתוך עצמנו, ונשליך את כל המחיצות, וכל העורלות הלב, ובאמת באמת נמצא את הנקודה, התורה, שוב פעם, אני לא אומר שכל כך קל תמיד, מבחינה נפשית וחווייתית, היא בתוכנו, ואני לא לומד דבר חדש, אני מחזיר דבר שכבר למדתי, כמובן, לפני שהמוח שלי התחיל לתפקד, לא מדובר באותו לימוד שלנו, אבל יש חוויות קוגניטיביות אחרות ממה שאנחנו חווים, כן? יודעים, חלומות, זה חוויה קוגניטיבית שהיא שונה מהחוויה שאנחנו חווים עכשיו. אז יש הרבה חוויות, הפי קבלה, הפי מיסטר, זאת אומרת, החוויה שלנו היא אנחנו מוקמים בעולם קוגניטיבי ועולם אמפירי, אבל יש הרבה הרבה גישות אחרות, והיא נמצאת בתוכנו, ו... אני מחפש את שלי, ואני בא לבית אליו, ואני צריך לפחד, וגם שאני צריך להגיד, או, זאת הדרך היחידה ללמוד תורה, ואני נותן לך, לא, זו התורה שלך, בדיוק כפי שהיא התורה שלו. זה לא שאם לא למדת יותר שלי, ויש אנשים שגידו, זאת הדרך היחידה, ורק אני יודע את התורה, הקדוש ברוך הוא לימד את כולם, מלמד תורה למה יישא. ואז אני מחפש את התורה שקדוש ברוך הוא לימד אותי. אוקיי, אני חייב לחפש בבנים שיעזרו לי, בדרכים, בספרים שיעזרו לי. אבל הם רק הסיוסורים, רק אנשים באמצע, הם מתווכים. אבל אני מחפש את התורה שהקדוש ברוך הוא לימד אותי, ואני מחזיר את עבודתי, ואני מתפלל לו לעזור לי להחזיר את מה שנאבד ממני. וזאת הסיבה שהגמרא פה דורשת רבי נתן לעת מצוא, שאני מוצא את התורה לומד אותו מחדש. טוב, נפסיק עכשיו, נפסיק כאן, ובאמת השם ביום שני, נמשיך. שבוע הבא, דרך אגב, גם כן יהיה קצת שינוי בלוז, כי אני טס לדרום אפריקה ביום רביעי, ערב חג, אז במקום שיעור ברביעי, נקדם את השיעור לשלישי. Okay.